ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עכשיו יש לי את העולם בעיה טכנית כביכול. עד עכשיו מלכו חבורה שיכלה לסייע באביזרים של מה שהם הצטרכו. עצים, אש, אחרת. אבל כיוון שמתברר לו שאחרים לא רשאים להשתתף במעמד הזה, אז הם משאירים אותו ומשאיר אותם פה. תיאורטית, מה יכול היה אברהם לעשות? נניח שהנערים לא, אבל מה הוא יכול היה לעשות?
אתה חבור.
אתה חבור. איפה יש התייחסות חזלית לנקודה הזאת? בעצם העבודה של עם הדומה לחמור. אבל עם הדומה לחמור אומר ככה, הם לא רשאים לשתף, אז החמור ודאי גם לא. זאת אומרת ששום בעל חי, שום מישהו, לא רק מדרגת אתה מדבר, אלא גם מדרגת החי, לא יכול להשתתף. אז אומר לי גם אתם אותו דבר. אז יש לו עכשיו בעיה מה לעשות. אז יש לו שלושה עצמים, יש לו עצים, חבילת עצים, יש לו אש, יש לו מאכלת. אז כתוב, בעיקר אברהם את עצי העולם, והיה זה מה ליצחק בנו. אחרי ההופעה העליונה הזאת, של ראיית המקום מרחוק, ראינו שלמה ראיית המקום מרחוק יש לה מעמד, למה ראיית המקום מרחוק היא פונקציה בכל העלילה הזאת? שהרי נאמר לו אשר אומר אליך. לא כתוב בשום מקום בתוכנית המיועדת, לא כתוב שאני אראה לך את המקום. איפה למשל יש לנו דוגמה כזאת בסיפור אחר על אברהם? אל הארץ אשר אראך. לך לך ולא. לאן ללכת? אתה תראה, כבר נראה לך. מה זאת אומרת? זאת אומרת שראיית ארץ ישראל היא דבר שהוא סתום, כי מה יקרה אם הקדוש ברוך הוא לא יראה לו? הוא יכול ללכת והוא כזה להסתובב בכל העולם כולו. תבוא למקום אחד ששם לא תסתפק או לא תוכל להסתפק בראייה הפיזית. חזר באמת השלימו לפי שיטה אחת בחז"ל מאיפה נכנס אברהם לארץ? מסולם השיצור, מצידון, מנהריה. ושם כנראה יש בחז"ל התייחסות לבעיה הזאת אשר עליה. הוא נכנס לארץ, הוא ראה שיש שם מוסתנים, יש שם בנים, אנשים עובדים. אומר אברהם, זה ארץ רציני, ואנשים שמובדי אדמה, לבאי יחד כמעט, מה לא יודע מה הוא לא עוזב את זה כמו שרציני. זאת אומרת שאברהם היה כאילו ארץ ישראל לא מופיעה ככפויה על אברהם, אלא כזה שהוא באופן אישי אמור היה גם לבחור בה, ועל אמר לזה לא רואה, אם אתה שותף להנחירה, אם אתה חושב, אז זה באמת מה שרציתי שאתה תראה. זאת אומרת, יש דברים שאדם כאילו עושה מעצמו, ואז מגלים לו, זה בדיוק מה שהתכוונתי. היה סיפור מזעזע, דרמטי מאוד. זאת אומרת, מעטים יודעים אותו, כי תראו לפי הנסיבות. הפרעות בחברות בעיר היו בי"ז אב תרפ"ט, ובין הזמן של אב. זו הייתה טראומה נוראית. בנסיבות של אז, 67 בחורים נהרגו, נשחטו, הם בין גם כמה חוצניקים. אתם יודעים שלפעמים לפני 80 שנה יותר, זה אחרת. אדם עזב את ביתו והגיע מי, מה, ובתנאים כאלה שלו, בית ולא חוץ. אחד מהם היה גם גיסי המבוגר. גיסי המבוגר, אביו של הרב שמחה כהן, שכותב ספרים על המשפחה בישראל וכולי וכולי. היה כמובן בינינו הבדל גדול של עשרות שנים. הוא היה נער בן 14 כשהגיע לחברון העיר בתנאים של עד, באונייה וכולי, וגם הוא ניצל שם וחבריו נהרגו, הוא משחט אותי. אז בישיבה עברה, כבר בעצמכם, היום נבח יש בזמותו חי צוות של פסיכולוגים וצוות של מטפלים, ובצדק מנסים לשקם את הילדים ולהסביר להם וכולי וכולי. ואז נשארו ככה בלי שום טיפול, כל אחד עם זה היה ביום שישי שבשבת התחילו להגיע ידיעות, אז גם לא היו טלפונים בקושי. אז הרב עבר מהבית שלו בבית הרב תכביש, ושם היום שם איזה מרכז של הדסה, אז שם היה בית החולים הדסה, שם היה הוא טלפון, וכשהגיעו לרב, אז הוא התעלף, נפל. אז אמר ראש הישיבה של חברון, תראו מה ביני לבין הרב קוק, זה היה תלמידים שני, וכשהוא שמע את זה, אז הוא נדהם, אבל התעלף לא התעלף, אבל הרב קוק התעלף. בשביל לא עוד נדעת, אז אני אומר מה אמר מוסגר. אז איכשהו בתחילת אלול, כמובן לחברון לא היה שייך בכלל לחזור, אז הם התכנסו לבית הכנסת בגאולה, ואחלה שם היו לומדים, אבל אתם יודעים איזה לימוד זה היה, איזה... בליל ראש השנה, אז המשגיח זה היה הרב חסן, זה כתב בספר אור יהל, קרא לבחור אחד, הכרתי אותו בגיל יותר מבוגר, ואמר, אני רוצה שתבוא לפני התיבה להתפלל ערבית. מה, מי הרב בחר אותי? אני רווק, יש פה תלמידי חכמים, אני אומר לך שתיגש. זו הייתה הפעם הראשונה שהייתה תפילה חגיגית ממוסדת. הוא התחיל לבוא לפני התיבה, הגיע לאהבת עולם, אז הוא התחיל לנגן אהבת עולם, והאוקטבות עלו מפעם לפעם, ועשרות פעמים הוא חזר לאהבתך, אל תעשה ממנו לעולמים, וכל השירה נסחפה בזה. היום אנחנו מבינים שזה היה דיבור טראומטי שלהם. והישיבה שפעם, פעם ראשונה שהישיבה יכלה לשיר אחרי האסון הזה, ושרו את זה בעוצמות רבות מאוד, ובזה כאילו השתחררו, בזה הגיעו את רצונם וכולי וכולי, ומכאן שאין הרבה קרה. הסתיימה התפילה ואמרו להגיד בשנה טובה, אז הוא עבר, הבחור הזה, שלוביצקי, אני הכרתי אותו בגיל מבוגר, ואחריו עבר הרב יולטי. אז הרב יולטי שמע איך שהמשגיח אומר לו, עוד זה בדיוק מה שהתכוונתי, כי שלחתי אותך לפני הדיבר, הוא הבין שצריך פה איזה טיפול פסיכיאטרי שישחרר, והוא עמד שמכל המנהגים הוא היחיד שיכול אותו סובר תגיד לי. זה, זאת אומרת, אני מבין את זה, מכיוון שאברהם אבינו אמור ללכת אשר הרקע, וכיוון שאברהם אבינו גילה מעצמו את ה... מיוחדות בארץ הזאת, שעובדים וכולי, ואמר, על בי יחדים, אז תוכל לתת לו עוד את זה בדיוק מה שאני התכוונתי. זאת אומרת, שאתה בעצמך עומד על זה, התועלת, אנחנו מכירים את תורת הנפש, התועלת שהייתה שם בשחרור מהמועקה, זה היה שמעצמו, אם היו אומרים לו, כל מי שקטו לא היה עוזר, הוא היה צריך מעצמו להגיע לדבר הזה. אז פה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, על אחד הרבע שאומר לך, ואברהם הייתה יכולה להיות לו אמתלה חוקית מסודרת, לא אמרו לו, איך הביתה בחזרה? אלא, ועשה אברהם את המבט, והיה לו את המקום מרחוק, אז הוא כל כך דיוק לומר שזה היה במדרגה של ראייה ואמירה כבר מיוחדים בדינם. עכשיו אנחנו רואים את זה, אחרי ההופעה העליונה הזו של ראיית המקום מרחוק, דבר שלא יעלו לו קודם, ראייה נבואית עליונה, זה לא הייתה יכולה להיות, כי מה? כלומר, היו רואים היה, מה היו מהר ארי מתנניח עם חושה שלה. אבל אלי תלתה נשמה הקדושה של האב הקדוש, בידיעה והכרה, לא רק אמירה, ולא רק ראייה, אלא במקום שראייה והכרה, ידיעה ואמירה מתאחדו, אז יש לו הכרה. זה דרגת אבא. ואימה נשמתו הקדושה של הבן המקדש, בתכונה קדושה טבעית רוחנית. איך? אברהם אבינו הגיע למצב כזה שאמירה וראייה מאוחדים אצלו זה דרגה רוחנית עליונה. ומה עם יצחק? על יצחק לא מושיעו לו, ויצחק גם לא יודע לאן הולכים, אבל יש לו קדושה טבעית רוחנית. בהמשכה איתנה בכוח הקדוש הגנוז, אברהם מודע למה שהוא עושה, יצחק לא מודע, אבל הוא הולך יחד עם אברהם, מפני שמה שאברהם מכיר ברציו, מה שאברהם מכיר בהרכבה של ראייה ואמירה, הוא מכיר בכוח שם ממין. עד כדי הנטייה העמוקה והחטת השמישי הקדושה עצי העולם קודשים עם העולם מקודשת. כמעט הייתי אומר שיש פה בעיה הלכתית. מהי הבעיה הלכתית?
שצחק עולה.
אם אחד מכניש עולה, אסור להשתמש בה. אלא רק לצורכי אותו דבר. ובכן, נכון הוא שיש בעיה מי יסחוב את העצים, ונכון הוא שיצחק הוא הצעיר יותר מאברהם, ובדרך הטבע החלוקה של המסע הוא בהתאם לכושר, אז יצחק צעיר יותר, אז הוא יכול לסחוב את זה, אבל לא אומר יותר מזה. התשמישים של הכל. כל אחד מכיר את הבעיה הפילוסופית שאני עושה מן העסק. מטרה או אמצעים? אחר כך לא שוב. איפה למעשה יש לנו דוגמה פרשת שבוע ליסוד הזה? כל הסיפור של פנחה זה הבעיה. המטרה היא לתאר את המחנה. האמצעים זה רצח. האם המטרה מקדשת את האמצעים? בסדר. אז הייתה פה דילמה. ולכן הלכה ואימורית, ולכן לא צריך להזדקק לבדים. יש מקרים מיוחדים במינם. במקרה שלפנינו, העולה שהוא יצחק זה חלק. מה אם נפקים, הנה, אם העצים הללו ישרפו את גופו של יצחק, או שהעצים הללו נישאים על גבי הכתף שלו. הנשמה עולה בלב אש קודש של אהבה עליונה, בצמאון אין קץ לאל אלוהי הרוחות, התאחדו כאן הפועל והנפעל במפעל המאחד הזה, כל אחד לפי מידתו. זאת אומרת, הם כולם מגיעים למדרגה, כמעט הייתי אומר, אמרתי כבר בהקדמה לנולולת ראייה, כשהסיבון הזה יצא והתחילו לעיין בו, אז כמה יהודים במיני דן מוגיון, אמר אחד לחברו, אמר את זה לרב הראשון של כפר חסיד עם הרב קרול, אותו לא הכרתי, אבל את הבן שלו הכרתי טוב. אני חושב שגם את חתנו, אז זה שחקר היה הרב שלו, עושה שיהיה לו את זה. אמר לרב, מה הוא רוצה? יש סידור, זה יותר הפוך, פירש אותו. אני אמר בכלא שאנחנו קוראים, מה הוא רוצה? את הרגשות שלו. זאת אומרת, הוא ירד. שהרב חרלת מעין, שפעם אחת שהו בצימר, בלשון ימינו, בהרטוף. הרטוף, רואים את זה לא אמר? בבית שמש. הרטוף הייתה מושבה של בולגרים, והם היו עובדי אדמה. והיה מקובל בירושלים, שבימי הקיץ נוסעים לשם. אז הוא מגיע יחד עם הרב חרלת. הגיע הזמן תפילה, אז הרב חרלת רואה שהרב יוצא מהצימר, במקום ללכת לכנסת, הוא מסתובב, מדבר עם האיכרים, שואל אותם על הפרחים, על השושנים, לפני התפילה. אז הוא שאל את הרב, מה אפשר? אמר להם, אני מרגיש שאם אני אתפלל עכשיו אני אסרף, אז אני מוכרח לדבר בדברים שבמעשה כדי לא לסרף באהבת השם. נו, אתם מבינים דרגות כאלה? אדם עומד שאם הוא יתפלל עכשיו הוא יסרף. אז כשהוא כתב פה על אהבה עליונה, צמאון אין קץ, זה מה שהוא הרגיש. אז הוא יכול, מי שמרגיש הרגשות כאלה, יכול היה להשליך אותם גם על אברהם וגם על יצחק. כך הוא הרגיש. הוא צילם פשוט את עצמו. אז במקרה שלפנינו, גם העצים הם חלק מעבודת השם. גם העצים וגם המאכלת. ויקר בידו את האש ואת המאכלת. עצי העולה שכוח ההקרבה והעיגול של הקורבן העולה הוא אצלם חתום וגנוז. עצים, עצים כמו כל העצים. אבל העצים האלה יש להם איזושהי מגמה. יש להם כבר קישור מצחק שסוד ההקרבה שלו הוא נשוא בקרב נשמתו הטהורה הגדולה ועיגומה. מה יצחק היה בכל החוויה הזו? גם על אברהם זה לא קל, אבל אברהם הוא פעיל, עושה, הולך, אומר. ואיפה יש לנו באמת הוכחה ששערה לימדה את אברהם? במאמרי חז"ל שאמרו, מה אברהם חשב? וכבר אמרתי, שאני הייתי צריך להמחיז את העקידה, אז במומנטים האלה אני הייתי משמיע מאחורי המסך בום 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 בום. דהיינו, הייתי רוצה שהייתה בנפשו של אברהם. מה היה אצל יצחק? אז הוא אומר, הגדולה באימומה, והאש והמאכלת המכשירים הגלויים, כולם יודעים לצורך מה יש אש. וכולם יודעים סכין גדולה למה היא אמורה לשמש. שתכלית מפעלה היא מוחשת ומורגשת ולא שותה התעלומה. אין שום סוד למה אש משמשת. אין שום סוד למה צריך לשמש עם סכין. הם ראויים להיות ביד האב הקדוש. מדוע? שהסוד הגדול והנורא הוא פתוח לפניו, עומד לנגד עינו. בכל עוד מורה כלשהו, וחבדת פסוקת אהבתו האלוהית העליונה. הוא יודע בדיוק למה הוא מתבקש, הוא יודע בדיוק מה הוא צריך. לכן הוא מחזיק את האש ואת המאכלת. ויחו שניהם יחדיו.
מה מחלק בין העצים
לאש? העצים יכולים לשמש לגב הבורא. העצים, המגמה שלהם מסומה. אולי רוצים להיות שם מזבח. אולי הם אמורים להיות הנדבכים של של המזבח.
לכן יצחק מסוגל לקחת את זה?
לא, לכן, כיוון שיצחק הוא שתום, גם העצים עליו הם מסומים. כי את העצים אתה לא יודע למה הם אמורים בסופו של דבר לשמש. הם עלומים וסוחב אותם איש עלום במחזה. אש ומאכלת גלוי מאוד מה הם עושים. אברהם הרי יודע, כי לאברהם נאמר בעלי יהודי עולם. יצחק לא יודע כלום. יצחק לא יודע, אלא ההצמדות של יצחק בדבר הזה היא שמעידה שבאופן עמום הוא הבין למה הוא מתבקש. אז ויקחו שניהם יחדיו, כמובן, זה מיותר לחלוטין. שלוש המילים הללו. תשמע את זה רגע. הרי עד עכשיו הלכו יחד. אברהם מפריד ומשאיר פה את החמור עם שני הנערים. אז שניהם הולכים על מה פעד גשע בדבר הזה. ואנחנו כמובן מעדידים עוד לראות. שיחי שני משפטים והפעם נוספת הדבר הזה. והלכו שניהם ירדיו לפני שיצחק שואל את אברהם. ואחרי שיצחק שואל את אברהם. זאת אומרת, אתה מרגיש מאוד שהמשפט הזה אמור להגיש משהו. מיוחד במינו, אז נתת לך דוגמה על העמדה החזאית בנושא הזה. הוא הכיר אותה כמובן.
הרב, אולי הם הלכו עם דעה אחת. אז יצחק הקריא, המוכן להקריא את
זה. זה תשובת חז"ל, אבל זה לא תשובה מספקת. למה שני המשפטים הופיעו פעמיים?
להדגיש לנו.
אז חז"ל אמרו, זה לשחוט וזה להישחט. למרות שהמגמות היו שונות, אז באיזה מקום שהוא, המגמה הייתה משותפת למרות שכל אחד אמור לשמש בו בתפקיד אחר, זה לשלוט וזה לשלם. אבל חז"ל העתיק בזה עוד יותר. אמרנו שחז"ל השלים את מה שחסר בטקסט. בטקסט חסר הרגשות, בטקסט חסר מה התחולל בנפש כל אחד ואחד. לכן אמרתי, אם הייתי צריך להיות הבמאי ולהמחיז, אז הייתי אומר, אם אתה מסתכל רק בעיניים, לא עושים שני אנשים, אחד צעיר, אחד מבוגר, זהו. אבל כשברקע הטוף מתופף, יש רכים ובכל מיני מחשבות, אז אתה מבין מה הולך בליבו של מי שכביכול שומר על השבת שלו, שלווה נפשית. ואברהם אבינו שואל במחשב, מתערב, הוא כל הזמן עומד כשותק. והשתיקה הזאת בסרט, גר יהודי אחד, קוראים לו ערפי מיאדו. יש בחדר אחד יותר בישיבה. אחר כך היה רב של אשדוד, הוא גם היה מכמה שנים טובים, אז הוא היה בגמלאות. אז הוא סיפר לי, הוא גם כתב את זה לספר, בגיל 16 הוא היה באושוויץ. אחרי זה לא סיפור, הוא כתב את זה בספר, אלא בגיל צלמה בגיל. אבל הוא סיפר ש... בדרך הטבע בתנאים הסניטריים של אז היו פשפשים, כל מיני ידושים וכולי, נקבלים לאנשים מי יתפחד, כי זה הנאצים מפעם שפעם היו מורחים את כולם בגיזול, בתחום המחטט הזה, ובקור האירופאי של חורף היו מעמידים אותם תחת מקלחות קרות, כדי שהמשמישים מהגזול ומהשטף המים האלה ימידו אותם, את המשמישים. איזה לילה אחד מלכו אותם בגזול, ומשום מה לא הוציאו אותם למקלחות הקרות במים, אז הם הלכו לישון בדרגשים. ואחרי שקולים למיטות, אז הוא היה צעיר וישן בדרגש העליון, תחתיו היה איזה יהודי מוגרי בין 40-50, הוא אומר לו, סיני פה אליי. אז שאני מירדם. הוא לא הבין מה זה. הוא חשב סתם רוצה שבקור הנוראי הזה, שיהיה על ידו. אז הוא אומר לו, תראה, מאז שאני באתי פה לאושוויץ, אני קיבלתי על עצמי כל ערב, הרבה דף פרן, דף יוני, נשים, ואני עומד עכשיו עם הסדר ניצה, אבל בתוך הגיזון, בתוך זה, קשה לי לילדים, כי אני לא יכול, אין לי את הדף היומי, בוא נלמד את זה יחד בחנות. הוא היה ילד ב-16, לא זכר, והיהודי המבוגר הזה כנראה היה מיליון מבוגרים, שינן אותו בעל פה, את הדף היומי בביצה, הראשון, הנאום תבשילים וכו', ואחרי שהוא לימד אותו ואומר, עכשיו אני יכול להירדם. זה לשחוט ולהישחט. אני מביא בכוונה סיפור ששמעתי מהאיש, האיש הזה חי, כתב אותו, סיפר אותו כמה וכמה פעמים, גם פה בישיבה באחת ימי השואה הזמנתי אותו שקורא לפה. ואתה מרגיש מה זה לשחוט ולהישחט. זה כאילו מה שהיה פה בירושלים ירדיו. אז הדברים הללו, הממור, הדברים הללו, הם שהסיקו אותו. וחז"ל בניתוח החריף שלהם, סיפרו שהשטן ביקש גם לפתות את יצחק. וילכו שניהם יחדיו, כאשר הגלוי והחתום, הגלוי לאברהם והחתום ליצחק, הם תמיד מתאימים בבלוק כל העולם. וההוויה כולה, החומרים והרוחנים, הם מתאימים ומתאימים זה את זה. כן מוכרח לבוא פה הצירוף של הגז העליון, של עליית הנשמה. והדר צימונה לאלוהים חי אשר ביצחק. וזה היה הכל עמום, הכל לא היה ברור, הכל היה עלום יצחק. מבין שיש משהו, עוד לא יודע מה זה. אלא תוכן, אברהם מייצג את הידוע, שכבר היה בצורה גדויה, פתוחה ומובנת כולה אצל אברהם. עד שהלכו שניהם יחדיו, בהתאחדותם החומרית והרוחנית. אבל הלכו שניהם יחדיו. אתם מבינים מה הוא עשה? כשאתה קורא את הפסוק, אז כל מה שניהם יחדיו, אז רש"י שם חז"ל זה לשחוט ולהישחט. זאת אומרת, אתה ראית בראייה הפיזית, ראית שניים הולכים. אחד מבוגר, אחד צעיר וכו'. אבל מה המגמה שלהם? אתה לא יודע. בעולם שלנו יש דברים גלויים. ויש סודות, לי הבוקר רבת בחר, שהייתה לו שיחה טלפונית מעניינת הבוקר. מי שהיה חמוד השבוע, גם בישיבה, וגם בכולל אחר כך, דבר את היום בטלפון. מה הוא מדבר איתו? על הסיפוק שיש לו מכל דין שהוא כיפת ברזל קולטת. כי הוא המתכנן של כיפת ברזל. אז הוא מדבר איתו גם על הצלת נפשות שהוא נקבל מהבן כיפת ברזל הזאת.
שהמדרש יביא אותם,
הסיטציות ובלשון של המעמיקים במדרש בדור שלפנינו, ויצא להם בעברית שיצחק, אמא שלו, אהבה אותו, היא קנתה לו מקבעת, טיפה סודה. עכשיו היום, ובמקבעת, תשימו לב את זה מקבעות של אמריקאים כאלה, אני מביא איתם, יש נוצה קטנה עם צבע מיוחד שהיא נמוצה בסרט והמקבעת לא קרה. בדיוק מה אני מדבר, לא תבין. יש שם איזה נוצה, אצל אסתטיקנים כאלה גמדרנים, יש נוצה כזו.
Yeah.
לנבחים העמוקים ביותר בנפש האדם. ויאמר אבי, הביטוי היה מלא ידיעת אהבה, אשר התחלתה מתוכנה באותה השעה גדולה, למדרגה עליונה מאוד, אז היה תוכן מלא חידוש של אהבת עם. כמובן, מה קשה לו? כל מקום שיצחק היה פונה לאבא שלו, אז כתוב היום אבי, והיום אבי, מי, מה, מה, מה זה פה, זה פרוטיקול כזה, רשמי כזה? למה נתנו אבא? ואנחנו שומעים אבא, אברהם שמע במילה אבא, הוא שמע את ההמיה, אבא זה מה? נעשה לי פה חשוד, אז הוא אומר, אבא, אבא. עד שהיה תוכן מלא חיבוש של אהבת אב, עליונה ואדירה, ושאר וממן כזאת, זה כאשר באמת תתעדו ועלו רצי אהבה הנלבת והצליל בליבו של אב דווקא בשעה הזאת. נו, ומה אברהם הרגיש? אברהם הרגיש במילה אבי, הוא הרגיש את כל ההמיה של היצחק. זה לא סתם שהוא שואל אותו, הוא מרגיש את כי זה סיפור של הבבים שבראש שנה תמיד מספר אותם. וגם הוא ידעו, חוף חב"ד, בנת אור החיים. חוף חב"ד, בנת אור החיים, בטקסט של סיפורי מלחמת השחרור, קוראים לזה הבית של עמדת פריימן. מה יש? הרב פריימן, ששמעתם בשמאל שהיה פה בין הראשונים, סוגיית ההסתדרות של הישיבה, היה צדיק מיוחד במינו. אז גרו בעיר העתיקה, ושם הייתה עמדה שנחמו עליהם. בבית הזה גר המסורת בשקלו. זה שכתב את הסרט, הוא היה בשולחן. הבית הזה קיים כבר למעלה מ-200 שנה. הוא מתלמידי הגר"א, הוא עלה ארצה. והוא מספר כמה סיפורים, איזה סיפורים של שכתובים בהקדמה לפיית השולחן. שבאחת הפעמים כשהספינה שלו נטרפה בים, אז היו איתו שניים ילדיו, בן ובת נדמה לי, והוא שחה בים אחרי שהספינה נטרפה, הוא שחה על הכתפיים שלו את הילדים. ברגעים הוא הרגיש שהכוחות שלו עוזבים, הוא לא יוכל לסבול את שניהם. כלומר שהיה איש הלכה, אז הוא דן, מה עליו לעשות עכשיו? אם שלושתם יהיו בשחייה, שלושתם יהיו. אם הוא יוותר על ילד אחד, אז שניהם ינצחו. שאלה מוסרית, מה קורה לשם? וכיוון שהיו בנובד, וההלכה היא להעדיף את הבן, זה כל השיקולים ההלכתיים לו שהוא סופר את הדברים. אז לאט לאט הוא הזניח את הבת, תהיה ברירה, כדי להציל את הבן, יפה מזה. הבת הרגישה בזה, אז התחיל לצעוק אבא! אז הוא סיפר שהצעקה של אבא, עם כל מה שהיה טעות במילה הזאת, נתנה לו כאלה כוחות, שהוא מתגבר ויצא לשניהם. זאת אומרת, המילה אבא, הרב אבינדו דורש את זה לגבי תפילה בימים נוראים, לא סתובבים את הצגת, אבל זה סיפור שמופיע בפנימית. הוא מחדד את זה. היו לו אבי. אז כלומר, מה היה קשר אנחנו? אתה רוצה לספר מה שאברהם נשאל ביצחק? תספר מה אתה אומר לו אבי, מה שאברהם? אבא היה מונח פה אבא. הוא לא אומר סתם, הוא לא מה בטרוני על אבא. הוא אומר, אבא עם כל האהבה, מה הולך פה? אותה קריאת אבא של משמעה, אני רוצה להיות תחת חסותך. אז לכן הפירוט הזה, ואני אומר אבי, שנראה לכם, וגם התשובה היא לא אומר, אז מה הכתיבה כל הסיפור הזה? אתם רואים גם ש... שימו לב במקשה של הפסוק. ויומר יצחק, ויומר אבי, ויומר הנני, ויומר. החזרה הזאת, שויומר, ויומר, ויומר, שאתה צריך ללכת, מבקש את זה פרוטקציה, אצל, אצל, רופא מנתח הגדול. אז לפני זה אתה חוזר לעצמך, איך לא ככה, איך לא ככה, והמילה מונחת לך כבר בלשון. אז הרגשה של להגיד, פירושו של דבר, שהיא מביאה את ה... את הדרמטיות של המילים שלך, כשאתה רוצה לדבר על שטף, אז לא אומר, אבל אומר, ויומר, החזרה, לעומת ויומר, 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 זה מפני שכל מילה הזאת היא יצאה מהלב, עם כל ההססות, עם כל החלטים שיש בדבר הזה. זאת אומרת, הניסוח כאמור של התורה, ניסוח שמביא לידי ביטוי מה שאמרנו, מביא לידי ביטוי את כל עולם הרגשות שהציב פה את כל אחד, ומכיוון שהתורה לא מפרטת את הרגשות, אז היא משתמשת בכל מיני ניסוחים שנעימים על הדבר הזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.